על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם. אתמול התחלנו סדרה של שתי תובניות הכנה לליל הסדר. היום אנחנו ממשיכים. ממש מחר בליל יתקדש החג נסב כולנו לשולחן הסדר וננסה לראות כל אחד במקומו את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים. כי ליל הסדר זה לא רק זיכרון אינטלקטואלי, ליל הסדר זה לחיות את הדבר, להרגיש את הדבר, להחיות את הדבר בליבנו. עכשיו אנחנו בתוכנית השנייה, ממש פחות מ-24 שעות לפני הזמן האמיתי של ליל הסדר. הגענו עד מגיד, סיפור יציאת מצרים. לפני מגיד אנחנו אומרים, הנני מוכן ומזומן לקיים המצווה, לספר ביציאת מצרים, ואנחנו מגלים את המצות, מגביעים את הקערה, ואומרים, מה שכבר אמרנו שבוע שעבר, את הפתיחה בארמית, הלחמה עניה, דיאכלו אבא התנה בערד המצרים. זה לחם העוני. כלומר, המצה זה עצם הלחם. לחם זה הלחמה בין גוף לנשמה. לחם זה הלחמה בין קמח דגן ומים. מים מבטאים חומר. דגן מבטא דעת. עץ הדעת חיטה היה. קמח דגן ומים שמולחמים יחד. כשהמים אינם מנסים לשנות את טעם הדגן, אלא רק לאפשר לנו לטעום טעם דגן, שני אלה ביחד יוצרים את עצם הלחם, עצם ההלחמה, והם מקרבים אותנו אל האני, ואנחנו כעת נמצאים בליל הסדר, ומודיעים שאנחנו חוזרים חזרה למצרים, ממש כמו ששם. עם ישראל גילה את האני שלו, כשמצד אחד הקדוש הוא הופיע, כמו שאומרו חז"ל, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, כך גם עם ישראל מוצא את האני הפנימי שלו, קודש בריך הוא ישראל ואורייתא, חד הם, ועכשיו אנחנו אומרים, אנחנו חוזרים חזרה לאותו דבר. זה לחם העוני, זה הלחם, עצם הלחם, שאכלו אבותינו בארץ מצרים, בתוך ממתת שערי תומה, אפילו בתוך האסתר הגדול הזה, גם שם גילו, לא רק שהקדוש הוא מסתתר, אלא נמצא בגילוי גדול, בגילוי שכינה גדול. מזה מסיקים שבתוך כל ההסתרים, לעולם לא יהיה הסתר יותר גדול ממצרים, לעולם לא יהיה בעולם שלפני הגאולה גילוי גדול כמו הגילויים של ימי הגאולה האלה של מצרים. אנו מזמינים את כולם. מי שצריך יבוא ויעשה איתנו פסח. מי שרעב יבוא ויוכל איתנו את הסעודה ואת המצה. ואז בזכות זה, שאנחנו מתאחדים כולם, כל עם ישראל ביחד, עם המצות, עם המרור, עם ארבע כוסות, בתוך המרור גם כן. ובכל זאת, את הלחם העוני הזה, אנו מחלקים עם כל מי שצריך. הרי השעת האחה, לשנה הבאה בארד ישראל, יצא לי שנה אחת לזכות מישהו שיקיים על ידי, ממש בפרוס הפסח, את המצווה הזאת של כל דכפין ייתה ויכול. הגענו בערב פסח לביתה של אמי עליה שלום, שם אמורים היינו לעשות סדר. והתברר שהמצות, שאיתם אנחנו היינו אמורים לערוך את הסדר, לא הופרשה מהם חלה. וזה היה פסח שחל להיות בשבת. ו... בינינו היו גם כאלה שלא נוהגים לטלטל, גם במקום שיש עירוב. הלכנו לרב של אגודת ישראל, בית כנסת של אגודת ישראל בנתניה, היה אז, והוא פשוט שאלנו אותו מה אנחנו נעשה. אז הוא לא שאל הרבה שלו, תוציא מהמצות שלו, ונתן לנו, הנה, תיקחו את המצות האלה. וכך הוא קיים את הכל דכפין ייתה ויכול, ממש בשעה שהוא עמד להגיד את זה על שולחן הסדר שלו. רבי יעקב יחיאל ויינברג אומר על כל דכפין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסק, מתוך ההגדה שהוציא תלמידו, הרב אברהם אבא ויינגורט. אגדת שריד האש, על פי בעל השריד האש, עם פירוש גחל האש. על מנת להבין לעומק יותר את הקשר בין כל דכפין וכל דצריך, נתבוננה במאמר חזל בסרט ברכות דף כף עמוד ב'. דרש רב אבירה, זימנין אמר לה משמי דרבי עמי, וזימנין אמר לה משמי דרבי אסי. לעתים הוא אמר את זה בשמו של רבי עמי, ולעתים בשמו של רבי אסי. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. דברים פרק י' פסוק י' ז'. והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב במדבר פרק ו' פסוק חו, יישא השם פניו אליך. אמר להם, לכי לא יישא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, ומדקדקים על עצמם, עד כזית ועד כביצה. אני כתבתי ואכלת ושבעת, אבל הם מדקדקים עד כזית ועד כביצה. וקשה שואל רע שרידש, רבי יעקב יחיאל ויינברג, איזו תשובה זו, שמדקדקים עד כזית ועד כביצה? הרי זה גוף השוחד, שזה השוחד היחיד שניתן להביא לפני הקדוש ברוך הוא, שמדקדקים במצוותיו. איזה שוחד מביא לקדוש ברוך הוא? מצוות. ב' לכאורה עד רבה, אם מדקדקים עד כזית ועד כביצה, אז הם לא בסדר, כי הרי הקדוש ברוך הוא קבע בתורה שניתן לברך רק אחרי אכילה וסביעה. אם מברך לפני ששבע, זו עלולה להיחשב כברכה לבטלה, מדוע לא? ג' למה הקדוש ברוך הוא מביא כדוגמה לישראל שמדקדקים על עצמם דווקא דוגמה זו? וכי חסרות דוגמאות בחזל שבני ישראל ובנות ישראל החמירו על עצמם? וביישוב הדברים כותב הרב איינברג, רצוני לספר סיפור מהעיירה בגדלתי בליטה. היו שם יהודים שבמשך כל השבוע רעבו כפשוטו, פשוטו כמשמעו רעבו ללחם. ומעט הכסף שהרוויחו, הם שמו בצד כדי שיהיה להם לקנות צורכי שבת. ועם העוני הגדול שלהם, כשהיו בליל שבת באים לבית הכנסת, אם ראו אני מבחוץ שהגיע, היו הם הראשונים שמיירו להזמין אותו בשבת, ולא הגבירים של העיירה. וכשהגיעו הביתה, היו נותנים לו כל מה שחסכו משך השבוע, ולעצמו משאירים כזית או כביצה. ואתם חושבים שאותם עניים, עניים מרודים, לא היו סוויים עם אותו כזית או כביצה? ודאי שהיו סוויים. השמחה הפנימית שמישהו אחר אכל כדי סוויה ממש, כל כך מילאה את חלל ליבם, שמזה עצמו הם היו סביעים. וזאת התשובה שענה הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת. ראו איזה עם מיוחד יש לי, שלא רק מרחם על עניים, ולא רק מצטער בצער הזולת, אלא מגיע למדרגה כזו שהוא מסוגל להיות צווה עם אכילת הזולת. להיות שמח בשמחת הזולת, כאילו זוהי שמחתו האישית. האם לעם כזה אני לא אשא פנים? בסופו של דבר זה לא נשיאת פנים, אלא מידת הדין יש כאן, מידה כנגד מידה. הוא מזדהה הזדהות מוחלטת עם אחר, ואני אזדהה הזדהות מוחלטת איתו. ועל פי זה יש לפרש, אומר הרב איינברג, כל דכפין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסק. יש כאן מתיחת קו מקביל בין דכפין, מי שרעב, ודצריך. דצריך מתייחס לקורבן פסח. שם מחויבים מצד אחד לאכול על הסובה, ואידך אסור לאכול אכילה גסה. ואם כן, הסביעה של כל אחד מבני החבורה, היא המשלימה את הסביעה של שאר בני החבורה. וזוהי גם המשמעות של כל, וזו גם הציפייה המעשית, בשעה שמזמינים כל דכפין, שהאכילה שלו תשלים את אכילת בעל הבית, ויהפכו לחבורה אחת. ובחבורה הזאת רעבים ושבעים יחדיו יאכלו. עכשיו אנחנו יכולים לחבר את שלושת החלקים של הלחמניה. הלחמניה די החלואה והעתנה בארד מצרים, בזה אנחנו יכולים להרגיש את מה שמרגיש העני. מבחינת אתם ידעתם את נפש הגר. וההזדהות היא כה גדולה עם מה שמרגיש העני, שאנחנו מסוגלים לחבר את הכל דחפין, לכל דצריך, את הרעבים עם הסביעים, ובזכות זה אנחנו זוכים לגאולה השלמה. כותב פה בפירוש, אפשר לסכם את הקשר בין כל דחפין לכל דצריך, שכל דחפין מבטא את הצורך של העני בעשיר בשביל פת לחם, וכל דצריך, למרות שבאופן ראשוני מוסב על האורח, אבל בסופו של דבר הוא מבטא את הצורך של העשיר בעני, כדי לקיים את מצוות קורבן פסח. ולכן יש פה צורך הדדי, שותפות הדדית. ויש פן נוסף לדברים. הרב הירש כותב ששתי גלויות מתוך השלושה, גלות מצרים וגלות אדום, באו על רקע שנאת חינם, הגלות הראשונה והגלות האחרונה. כך היה בן יוסף ואחיו, וכך היה גם בגלות אדום בסוף בית שני. ועל כן התיקון הוא החיבור והאחדות. נמצא שהקשר בין שלושת חלקי הלחמניה הוא כזה. גלות באה בגלל שנאת חינם והתיקון הוא כל דכפין. ומתוך כך, השטח הלשנה באה בארד ישראל. סיימנו הלחמניה, ואנחנו ממשיכים בליל הסדר. עכשיו, מניח את הקערה, מוזגים כוס שני. הכוס השני הוא כנגד והצלתי. הכוס הראשון, כבר דיברנו על זה, הוא כנגד והוצאתי אתכם מתחת מעבדות מצרים. הקידוש. מקדשים. הקידוש עצמו הוא מעורר בנו את זיכרון היציאה מהעבדות. כי אחר כך אפילו בתוך עבדות קשה, עצם עובדה שקידשתנו מכל העמים, נותנת את מה שהרבי מקלויזמור גמר שסיפרנו שבוע שעבר, שם בתוך חורבות גטו ורשה בעבודה הקשה, אומר ודאי וודאי אני שמח שאתה בחרתנו מכל העמים, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. וממילא אם סבלות מצרים זה הסבל הפיזי, והצלתי אתכם מעבודתם, מתייחס להצלה הרוחנית, לעבודה הזרה, וכאן מתחיל הסיפור לקבל אופי של סיפור. בליל הסדר, אנחנו אמורים להרגיש את יציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים זה עניין אינטלקטואלי, שכלי, וזה עושים כל יום, וזה לא בעיה. פשוט מזכירים את הפסוקים ונזכרים ביציאת מצרים, ונזכרים גם להודות לקדוש ברוך הוא, על שהוציאנו ממצרים. אבל בליל הסדר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כאן אנחנו צריכים להרגיש יציאת מצרים. זה דבר שצריך להבין אותו. הרי אנחנו התרחקנו מרחק של אלפי שנים מיציאת מצרים. חז"ל אומרים גזרה על המת שישתכח מן הלב יותר מ-12 חודש. לא כתוב שהמת משתכח מן הדעת, מן הזיכרון, הוא באמת לא משתכח. אנשים זוכרים, מי לא זוכר? אנשים שנפטרו לפני עשרות שנים, אנחנו זוכרים, או איך זוכרים. אבל כתוב שהוא ישתכח מן הלב. אחרי 12 חודש, אחרי שחולפים כל הימים הראשונים, חג הפסח הראשון, חג השבועות הראשון, כל האירועים הראשונים, הפעם הראשונה יש בה חוויה מיוחדת במינה. את חוויית הפעם הראשונה אנחנו לא חוזרים ומרגישים כשמתחיל המעגל לחוג פעם שנייה. חוויית הפעם הראשונה נשארת שם. על לימוד תורה נאמר שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. על לימוד תורה נאמר שהוא נמשל לחלב אם, כי תינוק כל פעם מרגיש כאילו פעם ראשונה הוא אוכל מחלב אמו. לתורה יש תכונה כזאת, שתמיד יש למה לחדש. תמיד יש למה להוסיף, גם מבחינת חידושים שכליים, וגם מבחינת החוויה. איך אפשר להבין את זה? הייתי מנסה להבין את זה על פי מה שרב חיים מוולוז'ין אומר, בנפש החיים שער ד', פרק י' א' וי' ב'. בפרק י' א' אומר רב חיים מוולוז'ין שזו אמת בלתי שום ספק כלל, שמה שמחזיק את העולם הפיזי זה לימוד תורה. והוא ממשיך בפרק י' ב' ואומר ככה, וכל שכן חידושים אמיתיים דאורייתא, מביא את הזוהר. קודש בריך הוא נתי להון ונשיק להון, הוא מתעתר בהון, והם הם השמיים החדשים והארץ החדשה של העתיד לבוא. מכיוון שחידושי תורה בונים שמיים חדשים, ברגע שהוא מחדש חידושי תורה נבנים שמיים חדשים. כל בניין כזה זה מציאות חדשה וחוויה חדשה, ולכן בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. איך עושים את זה ביחס להרגשת החירות? ביום חג המצות הזה, זמן חירותנו, זה הזמן שבו הרגשת החירות אפשרית. אווירת החירות חוזרת וחוגגת במעגל השנה. השאלה אם אנחנו שם או לא. איך אנחנו יכולים להיות שם? אנחנו צריכים לפתוח את הלב. צריכים לפתוח את האוזניים. צריכים להתמסר לליל הסדר. על כל מרכיביו. כזית מצה, כזית מרור. ארבע כוסות, ישיבה בהסיבה. כל אלה הם המרכיבים שחודרים בעדינות הישר אל תוך נקודת ההרגשה הפנימית ופותחות את הלב להרגיש כאילו יצאנו ממצרים. והמרכיב, שני המרכיבים, שהם למעשה מצוות דאורייתא, שהם ייתנו לנו את היכולת להרגיש יציאת מצרים, זה מצד אחד אכילת מצה, שזה מצוות האכילה מדאורייתא שנותרה לנו כאכילת מרור בזמן הזה הוא מדרבנן, וסיפור יציאת מצרים, והגדת לבינך ביום ההוא לאמור. סיפור יציאת מצרים נותן את האפשרות שנרגיש מה זה סיפור ואיך סיפור עושה את הדבר הזה. חזרנו ואנחנו שאלנו איך סיפור עושה את היכולת להרגיש, אבל לפני כן מה זה סיפור? כדי להבין מה זה סיפור, הלכתי למקום הראשון בארון הספרים היהודי שמופיע המושג סיפור, וזה בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו. בברייתא הראשונה של ספר יצירה, ב-32 נתיבות חוכמה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, וברא אותו בספר, ספר וסיפור. ספר זה מה שכתוב, ספר זה מספר, וסיפור. אומר הגאון מווילנה בפירושו לספר יצירה, ספר, ספר וסיפור זה חוכמה, ספר, ספר זה בינה, וסיפור זה דעת. חוכמה יש בספר. הספר הוא זה שמביא את הידיעות על מהות הדבר. המספר, הרי בתוך המילים הכתובות יש מספרים. הנה למשל תורה, זה תף ריש יוד א', תורה ציווה לנו משה, רמז לתרי"ג מצוות, כמו שאומרת הגמרא במכות. תפריש י' א', ואנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו, בינה, לראות מה נמצא בתוך הדבר. וסיפור, אומר הגאון, הוא הדעת, שמוציא השכל מן הכוח אל הפועל. השכל, מה שיש בשכל, מה שיש בחוכמה, יוצא מן הכוח אל הפועל על ידי הסיפור. בספר הכוזרי, מאמר רביעי באות כ"ה, הוא מתחיל שם לבאר את ספר יצירה, והוא מביא מה זה סיפור. ותמצית הדברים שלו היא שסיפור פירושו ההוצאה לפועל של המחשבה, כמו שהגאון אומר. על ידי הדיבור שדיבר בעשרה מאמרות, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כי אצל הקדוש ברוך הוא דיבור ומעשה אחד הם. אז מה זה סיפור? להוציא לפועל את המחשבה. זה סיפור יציאת מצרים. אנחנו צריכים להוציא לפועל את מה שיש כל השנה במחשבה ובזיכרון. כל השנה זוכרים יציאת מצרים, בליל הסדר מוצאים לפועל את הזיכרון ומרגישים יציאת מצרים בפועל. נחמן מברסלב אומר שהמצה, כך הוא כותב בליקוטי הלכות בהלכות נטילת ידיים שחרית הלכה ב', בחינת מצה זו בחינת הדעת, כחמץ זה בחינת כי התחמץ לבבי, שזה נאמר על הקושיות שנופלים לאדם על הנהגת השם יתברך, שזה בחינת חוכמת הטבע, ששם כל הכפירות והקושיות. אבל מצא זה בחינת דעת, בחינת אמונת ההשגחה, שזה עיקר הדעת כנל. כי מצה על שם שיצאו בחיפזון ולא הספיק בצקם להחמיץ, כי היה להם אמונה בהשגחת השם יתברך, ולכן לא הכינו שום צידה. נמצא שמצה היא בחינת הדעת של אמונת ההשגחה, שזה עיקר גדלות הדעת, כשזוכים להתגלות אלוקות, לראות ולהידע שהכל בהשגחת יתברך, בהשגחתו יתברך לבד. וזה החיפזון שהוא למעלה מהזמן, עושה את זה מהר, כמו שמהר"ל אומר על באור חדש על מגילת אסתר. ואמרו להביא אדם, מהר קח את הלבוש, מהר, מעבר לזמן, במקום גבוה מאוד. וזה הדעת של המצה, וזה הדעת של הסיפור. ולכן, כשמתחילים לספר את הסיפור, אנחנו קודם כל מגלים את המצות בהלך מעניה, ועכשיו מתחיל הסיפור עצמו, והסיפור הוא בדרך שאלה ותשובה. מה נשתנה? ארבע קושיות, וכאן הבן שואל, גם העניין של והגדת לבנך, שבליל הסדר יושבים משפחות משפחות, ובעזרת השם, מעבירים לדור הבא, והגדת לבנך, אנחנו רואים אצל אברהם אבינו בעקדה, הולך אב ובנו, אברהם שומע מהקדוש ברוך הוא בבהירות שאין למעלה ממנה, ויצחק שומע מאברהם, ויצחק הולך יחד עם אברהם, אחרי העקדה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. שתי שאלות. א', הרי אברהם מידתו מידת האהבה. ב', גם העקדה, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, הייתה ניסיון של אהבה מצד אברהם אבינו, אהבת השם. כי הרי מה, במה אפשר לירא את אברהם? מה יגידו לו, אם לא תעשה את העקדה, מה נעשה? את הגורה מכל הרי הוא הולך לעשות. ולכן לא הייתה לו דרך לעשות את העקדה, רק על ידי אהבה. אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, שזה אחת הדוגמאות לאהבה גדולה. שאת האהבה הכי גדולה הוא הקריב לאהבתו לקדוש ברוך הוא. אז מה זה אתה ידעתי כי יורה לו כמעט? אלא שיראה זאת מידתו של יצחק. ובזה שאברהם הולך עם יצחק ביחד, ויצחק הולך עם אברהם ביחד, והם הולכים לאותה מטרה, באותה כוונה, באותו כיוון, באותה הרגשה, והלכו שניהם יחדיו. ממילא, הם הופכים להיות ליציקה אחת של אהבה ויראה. מידתו של אברהם הופכת להיות למידתו של יצחק, ומידתו של יצחק הופכת להיות גם למידתו של אברהם. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. בזה שאנחנו עושים והגדת לבנך, אנחנו מבטאים את רצף הדורות. ועם רצף הדורות, אנחנו נמצאים על הסקאלה שבתחילתה הייתה יציאת מצרים, וממילא אנחנו יכולים לחוש יציאת מצרים, כי אנחנו באותה זרימה של הדורות, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. והבן שואל את השאלות. ארבע קושיות. ארבע כוסות. ארבע לשונות של גאולה. ארבע רוחות השמיים. באמצע הכוס החמישית. ההי שמאחדת את כולם. ההי של הגאולה. כוסו של אליהו. ארבע קושיות. והקושיות מנסבות על ענייני הסדר. על מצה. על מרור. על הסיבה ועל ההטבלה. אלה ארבע הקושיות, וזה אחד מהמרכיבים של סיפור. שני דברים יוצרים את הסיפור להבדיל מזכירה. א', דרך שאלה ותשובה, ב', מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ואת זה נסביר מיד. שאלה יוצרת או מעידה על איזשהו בור שצריך למלא אותו, שצריך איזושהי שערת הלב, כמו הסיפור עם הבעיז לחריף, שהגיע לישיבה וזרק שאלה לחלל העולם, לחלל האולם, ומי שידע תשובה טובה, עשוי להיבחר לחתן לביתו. בחורים כמובן ניסו את כוחם, ואיש לא הצליח, הוא דחה את כל התשובות. ואז הוא ראה שמעשה לעזה לא עומד לצאת מים, הוא החליט לעזוב את המקום. יצא מן הישיבה, עלה על מרכבתו, העגלון התחיל להדהיר את הסוסים, וזה בחור אחד רץ אחרי המרכבה, והוא צועק, כבוד הרב, כבוד הרב, השאלה, התשובה. הוא עצר את הסוסים, אומר לו, מה מעלה אותו? אומר לו, נו, מה אתה עונה? הוא אומר, אני לא יודע. זאת אומרת, למה עדפת אחריי? הוא אומר, איך הרב משאיר אותנו בלי תשובה? איך נוכל לישון בלילה בלי תשובה? הוא אומר לו, אם כך אתה תיבחר לחתן. מי שאכפת לו. מי שאכפת לו, השאלה מפריעה לו. הוא יוצר חסר. אם אדם יוצר חסר, אז אחר כמה שאומרים לו, זה לא סתם אמירה, תזכורת. זה הופך להיות לסיפור שלו. זה חלק מהסיפור שלו. כך יוצרים סיפור. ואם נשאל, הרי כאן אנחנו הרי יודעים, עד שאלות מודפסות, והילדים שואלים, בהרבה מהמקרים הילדים מאוד קטנים, והם פשוט מדקלמים את מה שלימדו אותם בעל פה. איך זה נהיה חלק מהעניין של להרגיש כאילו יצאנו ממצרים? התשובה היא פשוטה. הרמב״ם אומר, כשאדם מחייבים אותו לגרש את אשתו, והוא לא רוצה. אי אפשר לגרש אישה בלי רצון. צריך לרצות. אז כופים אותו עד שמה רוצה אני. מה זה כופים אותו עד שמה רוצה אני? עיקו אותו. הוא היה מוכן לחתום על כל מסמך, אבל הוא לא באמת רצה. בית דין מחליט שאדם עבר עבירה וחייב קורבן חטאת, אבל הוא צריך להביא את זה לרצונו. והוא לא רוצה. אז כופים אותו עד שמה רוצה אני. ממה נפשך? אתה רוצה לכפות אותו? תכפה אותו. אתה רוצה שהוא ירצה? תן לו לחכה עד שהוא ירצה. מה זה לכפות עד שהוא מה רוצה? אני מתוך הרצון שלו להשתחרר מהלחצים. זה יכול להיות גם כן איסורים. אז הוא צועק רוצה אני. אבל הוא לא באמת רוצה. אומר הרמב״ם, כל אדם רוצה להקיים מצוות. אבל מה? היצר הרע לא נותן. ברגע שהוא אומר, ברגע שכופין אותו והוא אומר רוצה אני, אז כבר הוטה שיצר הרע. מה זו אותה שיצרה? אתם הרבצתם לי, לא ליצרה. מה רמב״ם כותב פה? התשובה היא שהמילה רצון יש לה הרבה דרגות. מצד אחד, כמו שמצד אחד יש מזיד, ומצד שני יש אונס, ובאמצע יש הרבה מאוד דרגות של שוגג, מהשוגג הקרוב מאוד למזיד, ועד השוגג הקרוב מאוד לאונס, כך יש הרבה מאוד דרגות של רצון. והרצון הדק הזה שמתעורר כשהוא אומר רוצה אני, כי הוא נמצא באיזשהו מקום, והאמירה הזאת מאוד, זאת מידת הרצון ששיערו חז"ל, שמספקת כדי שזה ייקרא לרצונכם, לרצונו. הוא עדין גם פה. אין הכוונה שאדם, כל אדם באותה מידה, ירגיש כמו שירגישו בני ישראל באותו רגע שיצאו ממצרים. אבל מאותו סוג של הרגשה, מרגישים משהו, והמשהו הזה מתעורר בעצם העובדה שאנחנו יודעים שהיום אנחנו לא סתם מספרים, לא סתם מזכירים, אלא אנחנו מספרים, ומספרים אחרי שאנחנו מעוררים את עצמנו לדעת שזאת צריכה להיות שאלה, זה צריך למלא את ליבנו, זה צריך להגיע כתשובה לשאלה, צריכה להיות לנו משאלה לקבל את התשובה המדויקת של השאלה. על השאלה. והמרכיב השני של הסיפור, סיפור זה תהליך. זה לא באים ואומרים, הנה, אפשר, אם ניקח דוגמה לגבי השואה. אפשר להגיד, היו יהודים באירופה, לקחו אותם, שמו אותם על כל מיני אמצעי תחבורה דרקוניים, והביאו אותם לכל מיני מקומות, והרגו אותם לפני כן, חלק הרגו גם בגטאות. אלה שהצליחו להחזיק ממד 6 שנים, שוחררו והמשיכו לחיות. מה שאמרתי עכשיו זה נכון, אבל אתה מתאר את הסבל, אתה מביא עדויות, אתה מביא כתבים שאנשים כתבו, אתה מספר סיפורים, אנשים מתחילים להרגיש. אחד המסעות שלנו היה יהודי, דווקא יהודי שאף אחד מבני משפחתו, הקרובים או הרחוקים, לא היה בשום מקום באזור השואה. יהודי שמקור משפחתו במרוקו. ובאחד הלילות במסע שלנו, מי שהיה איתו בחדר במלון, סיפר אחר כך, שניהם סיפרו, שהוא באמצע הלילה שומע קולות נחרה, ככה, כאילו מישהו נחנק מחוסר אוויר. והוא ניגש לחבר שלו, והוא רואה אותו, פשוט נחנק. הוא העיר אותו. הוא אומר לו, אני הייתי בתוך קרון רכבת, ואני נחנקתי. הוא היה שם בפועל, הוא ממש הרגיש שהוא נחנק, שמעו את זה. להרגיש. אז אנחנו אומרים, זה לא סתם. זה לא סתם, באנו, קיבלנו תורה. בוא תראה מאיפה יצאנו. מבחינה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, מבחינה רוחנית. עכשיו קרבנו המקום לעבודתם. עבדים היינו לפרעו במצרים, אז בואו תראה מה זה עבדים במובן של התורה. מה זה עבד? אדם שמנסים למחוק לו את כל האישיות. אדם שהופך להיות למספר. אדם שהופך להיות לשום דבר. כך רוצה לפחות המשעבד. אדם שהמשעבד רוצה לגייס את כל עצמותו, את כל כולו, את כל ליבו. לא להשאיר שום דבר לעצמו. ותראה מה נהיה מאיתנו. איך אמר פעם הנשיא ויצמן לנשיא טרומן? אומר, אני נשיא יותר גדול ממך. שאתה נשיא על 200 מיליון אנשים, ואני נשיא על 2 מיליון נשיאים, כל יהודי הוא נשיא. כל אחד, אחד נשיא של בית כנסת, אחד נשיא של קופת צדקה, כל ישראל בני מלאכים. מה זה הדבר הזה? יצאנו, קיבלנו תורה, אבל מאיפה יצאנו? להרגיש. שני דברים יש פה. א', הרוממות הפוטנציאלית כבר הייתה במצרים, אבל היא הייתה מחוקה, לא עקורה. אבל הקדוש ברוך הוא הנביט אותה והשקע אותה. הלכנו אחריו במדבר. עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. למה? אז כידוע, הם היו במתת שערי טומאה, ועוד דקה היו נופלים שער 50, שער 50 זה נצח. כך אומר הרמק. וידוע הגוהן שאומר שאין שער 50 בטומאה, על הפסוק במשלי פרק תווה פסוק ד', כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רע. כל 50 פעל השם למענהו, בקדושה יש 50, אבל הרשע ביום רע יש רק וגם 49. אומר הסבא של הרב אלישיב, הלשם, לפי הגוהן צריך להסביר ככה, אם היינו נשארים במצרים עוד דקה אחת, עוד דקה אחת אם היינו נשארים במצרים, הממתת שערי תומה היו מגיעים לקצה תכליתם, והרע היה פוקע, והגאולה השלמה הייתה מגיעה מיד, אבל עם ישראל לא היה בתמונה. כי הגאולה הייתה מגיעה בלי שקיבלנו תורה ובלי שאנחנו עמלנו עליה. ולכן הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה. ולפעמים זה שמחזקים את לב פרעה זה חלק מהגאולה וחלק מהחסד הגדול. עבדים היינו לפרעה במצרים. פרעה זה מלשון גילוי. כמו פרעו אהרון לשמצה בכמיים אחרי חטא העגל. גילה מי הם חוטי העגל. ושם גילה הקדוש ברוך הוא מי הוא מי בקור הברזל. ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. יד זה בדרך כלל שמאל, דין. זה הדין שהפך להיות לחסד. הוא הוציא אותנו בדין. היה מגיע לנו. ובזרוע נטויה. איך היה מגיע לנו? דם פסח ודם מילה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. ואפילו כולנו חכמים. כולנו נבונים. כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. ומכיוון שמדובר על סיפור, אז כל המרבה לספר. מה זה המרבה לספר? אם היה מדובר להזכיר את יציאת מצרים, מזכירים וזהו. כמו כל יום. אין דין של להרבות להזכיר את יציאת מצרים. מי שאומר את הפסוקים של יציאת מצרים פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא מקיים מצווה גדולה יותר, אולי מקיים את אותה מצווה עוד פעם ועוד פעם. שזכירת יציאת מצרים, אבל לא מקיימת מצווה גדולה יותר, ובצורה מלאה יותר. וכאן אם הוא מרבה לספר, הרי זה משובח. למה? הוא מתחפר בתוך העניין, להיכנס לתוך העניין, להיכנס לתוך העניין, להיכנס לתוך העניין, להבין, ולא סתם להבין. מהר"ל אומר שביציאת מצרים, הם למדו אמונה בהשגחה פרטית. הם ראו את ההבדל, שהקדוש מבדיל, בין יהודי למצרי. ויאמן העם בהשגחה פרטית במצרים, אומר מהר"ל בגבורות השם פרק ממזיין. ובקריאת ים סוף הם ראו ההשגחה, למדו, האמינו בייחוד השם. אז עכשיו בליל הסדר, זאת ההזדמנות שלנו להרבות, לספר, כמו שהרמב"ן אומר על פרשת בו, למה כל כך הרבה, וכל כך הרבה מצוות מזכירים יציאת מצרים, כי זאת ההזדמנות שלנו, להראות השגחה פרטית. כל מה שקורה, קורה בהשגחה פרטית. נכון שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, ולא מקבל מאיתנו הוראות, אבל מה ידי אביד רחמנה לטב אביד? ואת זה אנחנו לומדים במצרים, שאת הכל הכל עשה הקדוש ברוך הוא לטובתנו, ואותנו הוציא משם, והביא אותנו למרגלות הר סיני, כדי שנקבל את התורה. אברבנאל אומר שארבע הקושיות הן בעצם קושיה אחת. מצד אחד אומר אבא, אתה מתנהג כמו עבד. אוכל מרור, אוכל לחמוני. מצד שני אתה מתנהג כבן עשירים, טובל שתי טיבולים ומסב. מה קורה פה? בא הבעל ההגדה ומלמד אותנו שגם בתוך העבדות הגדולה אנחנו מהיום והלאה נהיה תמיד תמיד בני חורין. ונזכה לאכול מן הפסחים. לא הספקנו הרבה בהגדה, ונתנו כיוונים לכל ההגדה, ושיהיה לכולם חג כשר ושמח, כל אחד במקום שבו הוא נמצא.